על רגל אחת, תורה אין ג' כי תעבור במים איתך אני. אומר רבנו, כל מה שנגלה לנו בעולם הוא הלבוש והחיצוניות שבהם מתלבש השם יתברך קדוש ברוך הוא כדי להתגלות אלינו. כל מה שהמדמה שלנו קולט, כל המציאות היא מתגלה על ידי המדמה. המדמה זה נקרא לזה רגלי השכל, זה המקום הכי נמוך בשכל שהוא אחראי על כל פרטי המציאות. זאת אומרת, כל מה שעובר דרך החושים שלנו, עיניים, אוזניים, חותם, פה, הכל, תחושת המישוש, כל החושים, הכל, כל מה מציאות, הכל עובר דרך המדמה. הוא מסוגל לקלוט ציורים. פנימי, את הסל, הוא לא מסוגל לקלוט. הוא מכשיר שקולט ציורים. אני קורא לזה ציורים, כל המציאות. הציורים האלה הם כלים גשמיים, אני קורא להם גשמיים, גם לחלק הרוחני אני קורא גשמי יחסית. כלים גשמיים שבהם האינסוף, שאין בו לא אות, לא נקודה, לא פסיק, שום אות שאפשר להגדיר אותו, אז אנחנו קוראים לו אינסוף, אריזל קורא לו אינסוף, חזל קוראים לו הקדוש ברוך הוא, משה קורא לו הוויה, זה הכל אותו דבר. הוא ברא את כל המציאות הזאת כדי לגלות את הדבר שאי אפשר לגלות, את מציאותו, שאין לה שום ציור, שום עניין של מקום, שום עניין של זמן, שום אות, אות מאלף בית, אי אפשר לדבר עם האותיות האלה עליו. אז מה אנחנו עושים? אז הוא עשה את הצמצום הזה, את כל המציאות שהם הציורים, ובתוך הציורים הוא מתלבש. מה הפירוש הוא מתלבש? החוכמה שלו מחיה. החוכמה שלו היא הנשמה של כל ציור וציור. החוכמה שלו היא הנשמה שלך, של הציור שנקרא אדם. החוכמה שלו, מה זה החוכמה שלו? החוכמה שלו היא החוכמה שמתבטא בכל המערכות. יש פה חוכמה שמהווה את האדם, שאנחנו קוראים לה במדרגת נפש. החוכמה הזאת אחראית על הרצון של האדם, למשל, על התאוות שלו, על הרצונות שלו. יש פה חוכמה שהיא במעלת רוח, שהיא אחראית על ענייני הדברים שקשורים ללב. זה דבר קצת יותר רוחני. אהבה, שנאה. דילגת על המערכת הראשונה, שהיא הפשוטה, הטבע של המערכות הפיזיות והכימיות שבאדם. זה גם עם שכל. זאת גם חוכמה. והחלק המחשבתי, החושב שבאדם, ומעל זה יש עוד ועוד ועוד. אנחנו נעצור בקטע הזה. כל זה נקרא נשמה. החוכמה האלוקית הזאת שאחראית על כל העניין, מה זאת אומרת בן אדם כשהוא נפטר הנשמה שלו יצאה? התפרק המנגנון השכלי. שאחראי על כל המערכת הזאת, החוכמה הזאת, השכל הזה, החוכמה הזאת, שנתנה הוויה לאדם, התפרקה. לכן אם אנחנו לומדים טוב טוב את המדעים, ואנחנו יודעים את המערכת השכלית של המנגנון איך עובד, אנחנו יכולים להחזיר את הנשמה. בן אדם גוסס, אפשר להחזיר לו את הנשמה, אם אתה יודע את המערכת, איך להשלים את החיסרון שקרה פה, שמשהו נפגם במערכת השכלית, אני קורא לזה. זה בחלק הנמוך, מה שדיברתי עכשיו. יש חלק יותר גבוה, שהוא נקרא חיה ויחידה, שגם כן הם חלקים של הנשמה, שהם מעל כל המערכות האלה. הם נקראים חיה ויחידה, הם נקראים מחוץ לאדם, כאילו, כביכול. הם המקיפים שלו. אין כלים, אין כלים, אין לנו כלים לבחון את הדבר הזה. יש לנו כלים לבחון את המערכות השכליות של הגוף, איך הוא עובד, את המנגנון, את השכל, אפילו במחשבה, את העניין של המחשבה. אבל יש פה את החיה והיחידה שהם למעלה מכל זה, והם גם כן חלק שפעיל ומתפעל את כל המערכת. החיה למשל, היחידה מעליה, ומעל זה יש עוד שרשרת עד אינסוף. זאת אומרת, כשהמדע לומד, אנחנו לומדים את החוכמה האלוקית, מה המדע עושה? לומד את החוכמה האלוקית בכל פרט. הוא לא קורא לזה חוכמה, קורא לזה טבע, לא משנה. הוא לומד את החוכמה האלוקית. זה עד אינסוף. הוא ילמד את המערכת הזאת, הוא יגיע לשאלה מה מפעיל את המערכת הזאת, X. כשהוא ידע את מה מפעיל את ה-X, מה מפעיל את זה שיפעיל את ה-X. וכן הלאה. שהוא ידע את המוח, מה מפעיל את המוח, מי נותן לו את הפקודה הזאת לעשות ככה או ככה. המוח בסדר, הוא נותן את הפקודה לגוף. מי מפעיל את זה? מעליו יש מישהו, אנחנו קוראים לו חיה. מעליו יש מישהו נקרא יחידה, מעליו יש מישהו שנקרא מלכות, מעליו יש מישהו שנקרא יסוד של עולם העשייה. אני מתחיל במדרגה הנמוכה. מעליו יש נצח, הוד, הוד, נצח. שמות של שכליים, שעדיין אנחנו יכולים להגדיר אותם בשמות, עד הכתר. כתר כבר אין לנו ביטוי בעולם הזה למושג הזה. חוכמה יש לנו ביטוי. אני מבין מה זה חוכמה, אני מבין מה זה בינה, אני מבין מה זה חסד, גבורה, נצחות, מבין את המושגים האלה, יש לנו דוגמאות במציאות למושגים האלה. יש מעל זה כתר. כתר זה אין לנו משהו שממנו נוכל להבין. אז אנחנו קוראים לו כתר כמשל שהוא יושב על החוכמה. מה יושב על הראש? כתר, כתר של המלך יושב על הראש. אז אנחנו קוראים לו כתר. מה המהות שלו? אין לנו מושג. אז אנחנו בהשאלה קוראים לו חוכמה יותר גבוהה, אבל הוא לא חוכמה. הוא מהות אחרת שאין לנו מושג מה היא. זה עולם העשייה. מעל זה אחר כך עולם היצירה, אותו מבנה. אחרי זה עולם הבריאה, אחרי זה עולם האצילות, אחרי זה האק. וכולי וכולי וכולי. ופעם אחת רבי נתן הופתע. שהוא למד לא בכתבי האריזל, כתבי האריזל מתחיל מהאק, העולם הכי גבוה. רבי נתן קרא באיזה ספר קבלה אחר, לא של האריזל, על עולמות מעל אק, אז הוא התפלא, איך יש דבר כזה? הוא בא לרבנו, איך יש דבר כזה? לא ידעתי. אמר לו, גם מעל זה יש. רק פשוט, אותו מחבר התחיל מנקודה מסוימת, זה עד אינסוף. אז במילים אחרות אנחנו נגיד אין סוף. אז עכשיו כשאנחנו חוקרים את כל העניינים האלה, אנחנו כל פעם מגיעים יותר פנימה. זאת אומרת, כאילו התקדמנו בחוט אין סוף עוד צעד אחד. אבל זה חוט אין סוף. נכנסנו יותר פנימה, ומשם צריך להיכנס עוד יותר פנימה. בקיצור, התורה לא חוקרת הרבה חקירות, היא מקצרת לך את הדרך. אם אתה רוצה לדעת כל המהלכים, בסדר. כל דור ודור יהיה מישהו שיכנס עוד פנימה ויגלה עוד מערכת שהיא שולטת על הקודמת. התורה אומרת לך בקיצור, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, רבנו אומר בפשטות, הוא מגלה לך את התחנה הסופית. אין סוף. הוא אחראי על כל המהלכים. כשאתה שואל עכשיו, איך האדם החליט ככה או ככה? איך הרצון יצא ככה או ככה? אנחנו בקיצור אומרים, הכל בהשגחה, הקדוש ברוך הוא, אין סוף. אתה רוצה לדעת מהלכים אחרים באמצע? בסדר, תחקור. כמו למשל, דוגמה. קורא חז ושלום איזה תאונה של רכב. באים החוקרים, מה עושים? מודדים את המרחק עצירה, בודקים את הצמיגים, בודקים את הברקסים, בודקים שם, ובסוף מביאים דוח. התאונה קרתה בגלל שהצמיגים היו משופשפים. דוגמה, או הברקס, היה חסר שמן ברקס. בסדר, עצרו פה, אבל אני יכול להיכנס יותר בעומק. למה היה חסר שמן ברקס? או למה הצמיגים היו משופשפים? או למה הברקס לא עבד? אז אני אלך ככה אחורה. תשמע, אני אתן לחקור אחורה, אני אלך למוסך. מתי עשית טיפול? אלך למוסך. המוסך התברר לי שהמוסכניק שכח איזה בורג, שכח לשים שמן. טוב, אז הנה, סיבת התאונה שהמוסכניק שכח לשים שמן. וזה נגמר? לא. בוא נלך יותר אחורה. למה הוא שכח? הרי בדרך כלל הוא לא שוכח. שוכח, הוא עובד בזה. נלך אחורה. מה קרה לך אתמול? אתמול בלילה הוא לא ישן בלילה. הוא לא ישן בלילה, אז הוא קם בבוקר מטושטש, מבולבל. אז הסיבה שהוא לא ישן בלילה היא סיבת התאונה. למה הוא לא ישן בלילה? נלך אחורה. סתם. הוא רב עם אשתו. למה הוא רב עם אשתו? בגלל שהיא לא לקחת הילד לגן. למה לא לקחת הילד לגן וכו' וכו'. זה עד אין סוף סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. אז נכון, אם אתה רוצה ללכת ללמוד על הדרך את כל העניינים, תלמד. אבל תכלס, הסיבה הראשונה, קפוץ על הסיבה הראשונה, זה האין סוף. זה החלטה אלוקית. וזה נגמר הסיבה. מה אנחנו מרוויחים מהלימוד באמצע? בואו נסגור את הסיפור, התאונה קרתה חס ושלום, זה מהשם, נגמר הסיפור. לא צריך חקירה, לא צריך כלום. לא, זה לא ככה. אנחנו חיים בעולם העשייה. אנחנו חוקרים, והגענו למסקנה שצמיגים גורמים לתאונה, אנחנו נדאג שתמיד יהיו צמיגים חדשים באוטו ברמה המתאימה, לפי תקן. זה ההשתדלות האנושית. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יחליט שתהיה תאונה, תהיה גם בלי צמיגים, סיבה אחרת, לא משנה. אבל הלימוד שלנו בכל בין התוצאה לסיבה הראשונה, כל מה שאנחנו חוקרים, זה כדי שאנחנו נשתדל בעצמנו לסגור את האופציות שלא יגרמו לצרות. זה רבנו אומר. הקדוש ברוך הוא עשה עמנו חסד ופתח בבראשית, משה פתח בבראשית, ברא אלוהים שמיים את הארץ בפשיטות תמימות. זו הסיבה הראשונה. באמצע אתה תמצא עוד מלא אין סוף. סיבה ומסובב, סיבה ומסובב וכו' וכו'. עכשיו, כל מה שנגלה בעולם זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא. החוכמה האלוקית היא מהווה ומחיה כל פרט. עכשיו אנחנו דיברנו על הנשמה, על השכל שנמצא במערכת האנושית. יש שכל שנמצא, שזה הנשמה של התאים בגוף. גם תא בגוף יש לו נשמה. עובדה, תוציא נשמה לאדם, אז הוא לא חי. אבל הגוף שלו קיים. איך הגוף קיים? יש נשמה לתאים, אנחנו קוראים לזה נפש. נפש הבהמית, נפש הדוממת, נפש הצומחת, מן ההגדרות. אז יש לזה חיות. אז הגילוי, כל המציאות היא לבושים, משלים, כדי שיתגלה לנו הכוח האינסוף הזה. וכשאנחנו נכנסים פנימה לחקור את השכל, אז אנחנו מגלים נפלאות. בכל דבר ודבר יש איזה שכל נפלא, איך המנגנונים עובדים ומשהו נפלא. כשאתה לומד תורה שהיא באה בסיפורים ומשלים כביכול, שם גנוזים עקרונות, עקרונות נפשיים, עקרונות שכליים, רוחניים, נשמתיים. וצריך להבין, אם יש לך עיקרון אז יש לך את הכל. אם יש לי את העיקרון הראשון בשרשרת, אז ממנה אני יודע את כל הסיפור בהשתלשלות, מעילה לעלול, משכל העליון לשכל תחתון וכו' וכו' וכו', עד הנקודה האחרונה. יש לי את העיקרון, אז כל הזמן עובד אותו דבר. אז התורה, מי שמתגלה לו התורה, היא כתובה בצורה כזאת נסתרת, כי מהחשש שישתמשו בזה לכיוונים לא טובים. זה כוח, מידע זה כוח, כוח עצום. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשכל הזה שבתורה, באותיות של התורה, שכל אות וכל מילה הם קוד של איזה רעיון. אז כשאתה יודע את זה, אתה יכול לעשות הרבה דברים בעולם, וצריך להיות צדיק כדי שיתנו לך את הכלי הזה. כי אם לא, רבנו אומר, יוכל להחיות לזה ולמית לזה. ואם אין לו את העניין של לימוד זכות, הווה מלמד זכות על כל אדם, הוא יכול לעשות נזקים. אז זה מה שאומר פה רבנו. כל מה שנתגלה בעולם זה הלבושים. כל אחד צריך להזדרז ולהשיג את פנימיות התורה המוסתרת ממנו. את השכל של התורה שמוסתר ממנו. וזה אנחנו לומדים, והגית בו יומם ולילה, עוד פעם לומדים, ועוד פעם לומדים, ועוד פעם לומדים, ויש לנו ספרים, אני לא יודע לתאר כמה. אתמול ראיתי רק באתר אחד, שנקרא Hebrew Book, Books, 50,000 ספרים שונים. רק באתר אחד, שריכזו שם ספרים. 50,000 ספרים, ואתה יכול, מה שאתה רוצה, לחפש ולפתוח, ולהוריד אותם אפילו, נותנים לך. זה אתר אחד רק. אז תאר לך כל הספרים האלה, כולם מגלים מתוך החמישה חומשי תורה עוד שכל שהתגלה לאותו מחבר, והוא כתב אותו. והמחבר הבא כתב את השכל שהתגלה לו מאותו פסוקים, מאותם דברים, מאותה כמות קטנה של של של, של חיבור כזה קטן שהוא חמישה חומשי תורה. אז הוא אומר, כל אחד צריך להזדרז ולהשיג את הפנימיות של התורה המוסתרת ממנו, וזה על ידי תפילה לשמה בכוונת הלב. כלומר, שיקשר המחשבה לדיבור שמדבר. זה לא מספיק שאתה גאון וה-IQ שלך ענק. אתה תקרא ואתה לא תבין. אתה תקרא ואתה כן תבין. אתה תבין את הסיפור. אבל מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? זה אתה צריך להיות בעל מידות טובות. זאת הנצרה שלא נותנת להשיג את העומק של התורה, אלא אם כן אתה בעל מידות טובות. זה שהמקובלים, כתבי אריזה, המקובלים אומרים, הגמרא, שכדי לעסוק בחוכמה הזאת, צריך למלות קרסו שז ופוסקים. שז ופוסקים זה שולחן ערוך. שולחן ערוך, זה רבנו אומר, זה מה שעשה אותי יהודי? זה מה שעושה אותך יהודי? בן אדם. שם כתוב לך איך להתנהג, איך להתייחס, מה כן, מה לא. לא אדם בלי שום מוגבלות, הכל מותר לו, חוץ ממה שהחוקים המדיניים, חוקי הממשלה עצרו אותך מלהזיק. חוץ מזה, זה לא רק זה, יש עוד דברים שהופכים אותך לבן אדם. לא רק זה שאתה עוצר ברמזור אדום ובמעבר חצייה, זה נקרא שאתה בן אדם. זה לא זה רק זה, זה כן, גם זה נקרא בן אדם. אבל זה לא רק זה, חוקי התנועה וחוקים שיש במדינה, יש עוד דברים. יש עניין של חסד, זה התייחסות לזולת, דאגה לזולת, יש הרבה דברים. זה הופך אותך להיות אדם, שהוא מגיע למדרגה הזאת, שהוא ילמד את התורה, היא תגלה לו את הפנים שלה, רבנו אומר. את היופי שלה היא תתגלה לו, אם לא הוא יקרא אותה כמו סיפור, ואפילו להפך, הוא יכול להשיג ממנה סם המוות. להפך, יגיעו לו שם רעיונות של כפירה הפוך מהאמת. אז הוא אומר, אז על ידי תפילה לשמה, בכוונת הלב, הוא ישיג את המאור של התורה, את הפנימיות של התפילה לשמה, זאת אומרת, עם כל הלב, לב נקי, אמיתי, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר, מבקש, ריבונו שלם, תאיר לי, תאיר לי את התורה שלך, תאיר לי מה כתבת פה, תאיר לי את השכל שיש פה. עכשיו, תפילה בכוונה, זה לקשר את המחשבה לדיבור. כי בדרך כלל כשאדם מדבר, הוא לא מקשיב למה שהוא מדבר, כי בשביל מה לא להקשיב למה הוא מדבר? כי הרי הוא יודע מה הוא רוצה להגיד, אז מה יש לו להקשיב? מקשיבים בדרך כלל למה שאני רוצה לשמוע, אינפורמציה חדשה, שלא ידועה לי, אני מקשיב. כשאדם מדבר, הוא לא מקשיב למה שהוא אומר, כי הוא יודע מה הוא רוצה להגיד. וזה טעות. תקשיב למה שאתה אומר, ותשמע שמתגלים לך בתוך הדיבורים האלה דברים, שלא ידעת עליהם. כי הדיבורים האלה הם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תלתך. כך אתה מתחיל את התפילה. מה אתה אומר? תזרים לי דיבורים. אז זה דיבורים שלו אם ככה. תקשיב בתפילה כשאתה מתפלל. תקשיב לדיבורים ותראה שיתגלו לך בתוך הדיבורים דברים נפלאים.
באותם הדיבורים הסדורים.
באותם הדיבורים הסדורים?
כן.
באותם הדיבורים שלכאורה יהיו לך נפילות בדיבור, או תחת ברחה לך, או טעית במילה, או וכו' וכו', כל מה שקורה לנו ברגיל. שאנחנו קוראים לזה פליטת פה כביכול, אנחנו קוראים לזה, זה לא פליטת פה, זה מדויק להעיר לך איזה דבר באותו רגע שהוא אקטואלי לאותו עניין. ורבנו אומר, לכן ההתבודדות היא פינת רוח הקודש, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך הפה שלך. זה מדובר על מי שנקי, זה מדובר על מי שמזוכח, זה מדובר על מי שטהור. לא מדברים עכשיו על בן אדם רגיל. בן אדם רגיל הוא חי עם המדמה. חי עם המדמה, זאת אומרת, הדמיונות שלו אומרים את המילים מהפה, הדמיונות שלו מנהלים אותו, יצא לו מהפה כל מיני דמיונות, שלא יחשוב שהנה עכשיו הוא שומע כמו כל מיני שוטים ששמעו דיבורים לפי דעתם מהקדוש ברוך הוא, והלכו, ביצעו את השטויות האלה. זה מדובר על מי שמזוכח. לך אמר לי בי, על הפסוק, לך אמר לי בי, ביקשו פניי את פניך. מפרש רש"י, לך אמר לי בי, מה שהלב אומר הם דברי השם ממש. אבל בשביל זה צריך להיות, ליבי חלל בקרבי, לב טהור ברא לי אלוהים. ורוח נכון, חדש בקרבי. אם הלב לא טהור, אז אין רוח נכון. יש רוח שקר. יש אבלים ושטויות. זה התורה מזככת אותך, להגיע למדרגות האלה שתהיה טהור, ואז אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה קשוב לקדוש ברוך הוא. אתה רואה במרכאות הקדוש ברוך הוא. אתה שומע אותו, אתה חי איתו. אתה לא צריך הוכחות מדעיות וכל מיני... אתה חי איתו. אתה שומע אותו, אתה רואה שהוא מנהל אותך. זה המדרגה שמשה רבנו אמר לעם ישראל. מה אתם רוצים? איך אני אראה לכם אותו? מה, איך אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא? איך? הסביר להם את הרעיון. מה אמרו לו? נעשה ונשמע. הבנו משה, צריכים לעשות, להתכונן, לבנות את עצמך, ואז תשמע. אבל אי אפשר הפוך, תוכיח לי קודם, אחר כך זה לא ילך, אין דבר כזה. זה נקרא נבואה. זה נקרא רוח הקודש. האריזל אומר שככה משה קיבל תורה. הוא זיקר את עצמו 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, ומים לא שתה, ישב על הר סיני, תיאר את עצמו במשך 40 יום ו-40 לילה האלה, עד שדבר השם היה יוצא מפיו, והוא כתב את זה. ועם ישראל כתוב, כשמשה ירד והתחיל לחזור על מה שהוא שמע מפיו, והעם רואים את הקולות. איך אפשר לראות קולות? העם קלט שזה לא קולו של משה. והעם רואים את הקולות. קלטו, זה לא משה מדבר. נכון שהשפתיים של משה פה, אבל הוא לא פה בכלל. הוא בביטול גמור בשעת הנבואה. הוא רק כלי לביטוי של הקדוש ברוך הוא. ראו את, בעיניים את הקולות. השם יתברך, אומר רבנו, הוא רוצה תמיד להשפיע כל טוב לעולם. אך השפיע רדת לעולם עד שנכין כלים שיהיה לנו במה לקבלה. כל הזמן יורד שפע של חיות לעולם. נקרא לזה יולי, נקרא לזה אור. אור השם, אנחנו קוראים לזה. זה, אין לנו הגדרה להגדיר מה זה. אבל זה משהו, אנרגיה, שממנה מתבטא הכל. זה יכול להיות תנועות, זה יכול להיות מחשבות, זה יכול להיות דיבורים, זה יכול להיות לעשות מעשים. זה שפע. ההשפעה יורדת לעולם, צריך כלים לקבל אותה. הכלים מה הם? אתה הוא הכלי. אז כמו שאמרנו, אם אתה בונה את עצמך בצורה מסוימת, כשהאור ייכנס בך, הוא יתבטא באותה צורה שבנית את הכלי. כשאתה מכניס מים לכוס עגולה, המים ייראו עגולים. ואם הכוס היא מרובעת או גביע, אז המים נראים בצורה של גביע. אותו דבר ככה. האור האלוקי מתבטא באדם לפי הצורה שלו, הרוחנית, הכלי. אם הוא כלי טוב, יצא ממנו טוב. אם הוא כלי... יצא משהו, איך שהוא מכין את הכלים, ככה מתבטא בו האור. הכלי לקבל בו שפע נעשה על ידי תפילה בכוונה, תפילה אמיתית בכל הלב. לדבר עם השם, עם כל הלב. דיבור עם לב זה כלי שבו אתה מצמצם. מה זאת אומרת? אני אומר, אתה רוצה, בוא נגיד שהמים שלהם לא מלוחים, כנרת. בסדר? הילד אומר לך, תן לי אבא לשתות, או בנהר, בירדן. הוא אומר לו, הנה, הנה מים, שתה. איך אני אשתה את הכנרת? איך אני יכול לשתות מים אין סוף? איך אני יכול? אין, אני כלי קטן, איך אני יכול להכניס את זה? אני חייב כלים. הכלי הוא הצמצום. כוס, לוקח בכוס, זה מה שאני מסוגל לשתות. צמצמתי לי את האין סוף מים לכלי שמתאים לי. יש פה שפע אין סוף, הכל. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לא חיסר בעולמו כלום. הכל יש. זה שאתה לא רואה או לא יודע על זה, זה לא אומר שאין. המילה אין זאת לא מילה שימושית. זה רק יחסית. כשאתה אומר אין, אתה מתכוון אין פה. אין מציאות אין לגמרי. אין פה. או אין בדמיון, אפילו דבר דמיוני. אז זה אין בדמיון. או אין על השולחן, או אין פה. אז הכל יש. אבל זה אין סוף. אז איך אני אבלע את זה? איך אני אשתה את המים האלה? אני צריך לצמצם. אני צריך להגדיר כלי. והכלי זה התפילה. ריבונו של עולם, אני רוצה פרנסה. אני רוצה 1,000 שקל. אני רוצה בריאות. כואבת לי היד, ריבונו של עולם. תן לי בריאות. צמצמתי את האור, האנרגיה שהיא אינסופית לכל עניין, למה שאני צריך. אז צמצמתי, הגדרתי אותה. לכן התפילה היא הכלי שבו אתה מקבל את הדבר. אם לא, אתה לא מדבר, זה אין סוף, אז נשפח עליך אין סוף, ואתה לא יכול להשתמש עם אין סוף. אתה צריך להגדיר, לעשות איזה כלי לקבל את הכוח. כשמשלימים את הכלים ומקבלים בהם שפע, נשלם חפצו של השם יתברך להטיב, כי כל חפצו להטיב. אך כשאתה התפללת והגדרת מה אתה רוצה, השלמת את רצון השם יתברך, כי רצונו בבריאת העולם להשפיע. כל העולם נברא, עולם חסד ייבנה. הכל מתנת חינם. כל המציאות מתנה. זאת אומרת, אתה עוד לא היית בכלל כשזה נברא, כשזה ניתן. לא אתה היית ראשון ועשית משהו ועכשיו יש לך את כל המציאות. לא. האדם הראשון נברא אחרון ביום השישי לפני כניסת שבת. הוא אחרון בבריאה נברא. זאת אומרת, הכל כבר נברא לפני שהוא היה קיים. הכל מתנה. לא עשית כלום, קיבלת. הנה, כל זה, קיבלת.
מה זה מה שאומר? שאין שום חסרונות. אין חסרונות, לא חסר כלום, רק חסר לי כלי.
בטח, אתה צריך כלי בשביל לקבל.
לא, כי הרבה נפילה יש מהאדם שהוא מתפלל, שזה מביא אותו לחשוב שחסר. בגלל שאני מתפלל, אז מכניס בו התחושה של חיסרון. אחרי אני מבקש משהו, סימן שחסר, זה ברקע. ברקע מהדהד החיסרון. זה טעות. אפשר ליפול מזה, כי זה מכניס להרגשה של מחסור, שאני עני ואין לי
כלום. רבנו אומר, על ידי הדעת נשלמים כל החסרונות, על ידי הדעת. שאתה יודע שהשם הוא המלך, והוא בידו הכל, והכל אין סוף. אין סוף אפשרויות לכל דבר ודבר. אז נשלם את התוכנית שלו, כי התוכנית שלו הייתה עולם חסד ייבנה, להיטיב, לעשות חסד. זה שאנחנו רואים שיש את מידת הדין ההפוך, זה בגלל שאנחנו מצמצמים את החסד לכלים נמוכים, 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 שבסקאלה הם נקראים רע. מה זאת אומרת? אתה צמא. אז בסדר, אז אני יכול לתת לך בקבוק מים, כך, בקבוק. אני יכול לתת לך פחות, חצי בקבוק. אני יכול לתת לך כוס מים. אתה צמא. לתת לך כוס מים, רבע כוס, כפית מים. אני כל הזמן נותן. אבל תשמע, הנתינה הזאת כבר מתחילה להרגיז אותי. זו נתינה שהיא לא מספקת אותי. זה כבר מתחיל להיות רע. אני אתן לך טיפה עם תפטפת, טיפת מים, ואתה מת מצמא. טיפה. מה, אז מה? נתתי לך זה חסד, נתת זה חסד, נכון? נתתי לך טיפה, אבל נתת לי רע. אבל נתתי, נתינה זה חסד, ומים זה חסד, אז איך זה רע? הכמות שנתתי לך היא לא מספקת אותך, היא לא מספיקה לך. ויש בזה חסד גדול. הרי אתה עושה את הכלי לקבל. כשאדם עושה כלי גדול, בנפש שלו, בשכל שלו, בנשמה שלו, צריך להיות כוח לסבול את זה. אין יכולים לסבול רוב טובה. עובדה, תבוא לבן אדם, תפתיע אותו. בן אדם נמוך, אני, שהוא קיבל את הפרס הראשון, לא יודע, 10 מיליון, 20 מיליון, הוא יכול להתעלף ולמות. למה? הרי נותן לו חסד, אני עושה לו טובה, נותן לו טוב. הכלים לא יכולים לסבול. הוא לא בנוי עדיין לקבל כלי כזה. אז אני צריך לעשות איתו חסד. אני אפזר לו את ה10 מיליון האלה למשך כל החיים. כל חודש תקבל 5,000 שקל. אני לא מדייק במספרים. אבל בן אדם שמקבל כל חודש 5,000 בשנה, כפול 70 שנה, כמה זה? 3.5 מיליון. חשבון. אז כל בן אדם, נגיד, מקבל 3.5 מיליון, 5 מיליון. אבל הוא לא מקבל את זה במכה. אני עושה איתו חסד, אני מפזר לו את זה. הוא לא יכול לסבול את זה במכה. אז מה אומר לך בן אדם שהוא חי חיים רעים, קשים, כי הוא לא מקבל מספיק? הכלי שלך עדיין לא בנוי. כשאדם יבנה את הכלי, זה יקרה לו טוב, הוא יוכל לקבל את זה, ואז יהיה לו טוב. אבל עכשיו, הרווח הכי גדול מכל הסיפור הזה, שאתה יודע שזה השגחה אלוקית, והקדוש ברוך הוא קשור איתך, והוא נותן לך את השפע הזה. זה כל הרווח. אתה עדיין קשור לקדוש ברוך הוא. גם אם זה מתבטא לאדם עם סתירה, או עם מכה, זה אתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה בא מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת אתה בחשבון שלו. אתה נמצא אצלו בתוך הרשימה. אתה בטיפול אצלו. אדם שלא מקבל כלום, חזן אמרו, אם בן אדם עברו לו 40 יום בלי איסורים, ידאג שמה הוא יצא מהסרט תנא בכלל, הוא לא בחשבון. לא מטפלים בו בכלל, עזבו אותו לגמרי. לא מקבל אפילו איסורים, לא מקבל, זה סימן לא טוב. אם יש איסורים, זה סימן, אתה בסדר, אתה בתמונה. אתה בטיפול אצל הקדוש ברוך הוא, אתה קשור אליו. בסופו של דבר הכל חסד, עולם חסד ייבנה. גמרנו עין ג', תורה עין ד' הגענו.